קראנו את הפרשה הזאת, היא הייתה מאוד מאוד נוראית רחוקה מהמציאות. וחכמים דרשו דרשות פרטיות להמשיך את הרעיונות הכלליים גם אל החיים הפרטיים. שופטים ושוטרים תיתן לך בכל שעריך. רב חיים ויטל אומר, שעריך זה השערים שיש לכל אחד ואחד, העיניים, שערי הגוף, האוזניים, הפה, תשים שם שופטים ושוטרים שישגיחו שכל עבר ועבר הוא יעשה מה שצריך לעשות, יעשה את רצון השם. האוזניים תקשבנה רק לדברי תורה, לדברים של קדושה. העיניים תסתכלנה גם כן על דברים שצריך להסתכל, ולא חלילה וחס על הסתכלות שאסורה. וכן, שאר עברי הגוף. ואנחנו ברוך השם מתקדמים לקראת השלימות הקיום של הפרשה הזאת. שופטים ושוטרים תיתן לך בכל שעריך. אנחנו כבר התחלנו. אנחנו נמצאים בארץ ישראל ברשות עצמנו, ויש בתי דינים. עדיין הם לא בשלמות שרק בתי הדינים הם דנים בכל דיני כלל ישראל, אבל התחלה. יש בתי משפט שהם לא שופטים על פי התורה, אבל יש כבר את המסגרת שמזעת השם היא תהיה מלאה בתוכן הנכון, ושיהיו השופטים והשופטים כפי באמת שהתורה מדריכה אותנו. אבל אנחנו מתקדמים, הכלים נמצאים, ועכשיו צריך למלא אותם בתוכן. אנחנו מתקדמים מאוד מאוד. חיי הציבור הם שונים לגמרי מהחיים שאנחנו התרגלנו במשך כל הדורות בימי הגלות. לחיות חיים ציבוריים צריך להתרגל. להתרגל שיש דעות שונות בציבור. וכולם יש להם מקום. דעות שונות במובן זה, שכמובן דעות שמכוונות לדבר השם. גם הדעות שעדיין לא מכוונות, אבל מחפשים את הטוב, אז יש להם נקודות חיוביות טובות. ולחיות חיי ציבור, פירושו של דבר, שאתה לא יכול לעמוד ולהגיד, רק אני צודק, ורק אני יודע את הנכון, ורק בדרך שלי אפשר ללכת. כי באופן כזה אי אפשר להקים סנהדרין. בסנהדרין יושבים 71 אנשים. ויש כאלה שיש להם דעות שככה אתה צריך להנהיג את הציבור וכך צריך לפסוק, ויש דעות שחושבים אחרת. דרך הדוגמה, אם דנים בדיני נפשות, או אפילו בדיני הלכות של הלכות שבת, חלק חושבים שהמעשה הזה הוא מעשה שאסור ואיסור דאורייתא. וחלק אחר אומרים שצריכים להכריע שהמעשה הזה הוא מותר. ולפי דעת האוסרים, האלה המתירים הם הולכים לגרום לחילול שבת בכלל ישראל. הם יפסקו ממש כנגד האמת, כנגד פשוט הם יתירו דברים שאסור להתיר. אפשר לשבת איתם ביחד. אפשר יחד, נגיד אנחנו רוצים לשבת, אנחנו יכולים להסכים. אם אנחנו נשארים בסנהדרין והרוב יחליט לעשות פעולות שהן בעצם חילול שבת, איך אנחנו יכולים להיות שותפים לזה? אנחנו בטוחים שהדרך שהדעה שלנו היא נכונה. אבל אחרים בטוחים שהדעה שלהם נכונה. הציבור צריך לדעת שיש דעות שונות, ואלה ואלה דברי אלוקים חיים. אתה בטוח משוכנע שאתה צודק, אין לך שום ספק, שאתה צודק. ופשוט השני הוא ממש טועה. פשוט לא מבין טוב את העניין, ופשוט טועה. אתה יכול להיות שותף שלו לטעות. אתה צריך להבין שאתה חושב שהוא טועה, והוא חושב שאתה טועה. וכשיש חילוקי דעות, אז מה התורה ואומרת? אחרי רבים להטות, זהו כלל. ואם הרבים החליטו כך, זאת התורה. כלומר, הסנהדרין זה התורה. מה שהסנהדרין מחליטה, כך זה התורה. כך הקדוש ברוך הוא רוצה שיהיה. אבל להתרגל לזה מאוד מאוד קשה. כי בעצם יפתח בדורו, כשמואל בדורו. מה הציבור גדול, יושב בארץ ישראל. ותלמידי חכמים שיושבים והוגים בתורה. האם אנחנו יכולים להיות ענבים ולהגיד שאנחנו לא ראויים, לא בריחי, מה אנחנו לעומת הדור הקודם, מה אנחנו לעומת הדורות הקודמים, מה פתאום אנחנו נקים סנהדרין? אבל התורה אומרת, תפתח בדורו כשמואל את דורו. הדור צריך, כל דור ודור צריך שיניג אותו, והתלמידי החכמים של הדור צריכים להיות המנהיגים של הדור, להתאחד ביחד. בשביל זה צריך בשלות. והתהליך, אנחנו נמצאים בתהליך. עדיין לא הגענו לבריאות הזאת. המציאות הזאת של הגלות כל כך פגמה בהסתכלות הציבורית שלנו, שזה תהליך ארוך. לכאורה ענווה. מי אנחנו, מה אנחנו. אבל באמת זה רק לכאורה. כי באמת הציבור צריך הנהגה. ולא יכול להיות שכל חלק וחלק יניג את עצמו. זה לא הסדר. לא הסדר הציבורי. שיהיו קבוצות קבוצות וכל אחד יסתגר במסגרת שלו. כי עניינם של ישראל זה לחיות כציבור, לחיות ככלל. זה תהליך. אנחנו בתהליך הזה נמצאים, מתקדמים, שואפים למגמה הזאת. היא חסרה לנו מאוד מאוד מאוד. ממש כשאנחנו מתפללים על השופטים, על היועצים, נחשיב השופטים כבר ראשונה ויועצינו בתחילה, צריך לכוון לזה כוונות שבאמת שזה יהיה, כי זה בעצם אנחנו קרובים לזה. וכמובן, נהיה בשלים למהלך הזה. עם ישראל יקבל אופן אחר של גדולה, של שלימות. הכוח של הסנהדרין הוא כוח מאוד מאוד חזק. כי התורה שבעל פה, היא הקדוש ברוך הוא נתן לנו תורה שבכתב ותורה שבעל פה. התורה שבעל פה שעוברת במסורת, היא ניתנה לחכמי ישראל כמו שהם מבינים את דבר השם. וכמו שהם מבינים, כך זה בעצם, כך זה התורה. וכאן אני רוצה להביא לפניכם דבר, אולי קצת נועז של הרב זצ"ל, אבל מאוד מאוד חשוב להבין אותו נכון, צריך להיזהר, לא לטעות בו. הרב באגרות ראייה, זה עמוד קוף ג' באגרות בחלק א', באות ו' כאן יש אותיות. הוא עונה תשובה ל... דוקטור זיידלי, הוא היה תלמידו, משה זיידלי. הוא שאל אותו הרבה שאלות באמונה ובהשקפת עולם. אז בין הדברים הוא אומר, דוקטור זיידלי, הרב אומר שהתורה הולכת ומתפתחת. מסביר לו, הרב, לא הבנת אותי, לא אמרתי מעולם דבר כזה, מושג של התפתחות. אלא, אבל מה כן? ואומר הרב, ביות כל עם השם כולו בארצו, מבונה בכל תיקוניו הרוחניים והחומריים גם יחד, אז תשוב תורה שבעל פה לאיתנה, לפי הכרת בדין הגדול, היושב במקום אשר יבחר השם, על כל דבר יפלל המשפט, ואז אנו בטוחים, שכל תולדה חדשה שתהיה מוכתרת בכל עוז ובכל קודש, כי קודש ישראל להשם. ואם תיפול שאלה על איזה משפט שבתורה, שלפי מושגי המוסר, יהיה נראה שצריך להיות מובן באופן אחר, אז אם באמת, על פי בית דין הגדול, יוחלט שזה המשפט לא נאמר, כי אם באותם התנאים שכבר אינם. כלומר, יבואו הסנהדרין ויגידו שההוראה הזאת שניתנה, זה ניתן לתנאים מסוימים שהיו פעם, והיום המציאות היא אחרת, ולא על זה התורה נתנה את ההוראה, לא על מציאות חדשה כמו שהיום. ודאי אומר, יימצא על זה מקור בתורה, והסכמת המאורעות עם כוח בית דין ודרישת המקרא יחד, אינם דברים שמזדמנים במקרה, כי אם הם אותיות מחכימות מאורע של תורה ואמיתת תורה שבעל פה, שאנו חייבים לשמוע לשופט אשר יהיה בימים ההם. אין כאן התפתחות של גריותה. זאת אומרת, מה הכוח של בית דין הגדול, אומר הרב, בשביל זה התורה נתנה לנו, שופטים ושוטרים תהיה לך בכל שעריך. המציאות משתנה, אם המציאות משתנה. משתנה והיא שונה לחלוטין ממה שהיה פעם. והתורה דיברה על מציאות אחת, והנה המציאות היא לא כמו שהייתה פעם. זה קצת מביא להגיד מה זה, יש שינויים, יכול להיות שינויים בדברי תורה עצמה. אז זה לא שינויים בדברי תורה, מסביר הרב. התורה דיברה על מציאות מסוימת, ופתאום המציאות היא אחרת לגמרי. והיא לא דיברה על זה, ואתה לוקח ומעביר את מה שהתורה אמרה, מציאות אחת למציאות אחרת, אתה לא ממשיך את התורה, אתה משבש את התורה. התורה דיברה על מצב פלוני, ואתה אומר שדברי התורה מדיברו גם מצב אלמוני, גם מצב אחר. זה לא זה, זה לא מה שהתורה דיברה. מי יכול לבוא לעשות את זה? זה לא כל אחד יכול לבוא ולהגיד, החיים השתנו, ועל פי זה אנחנו צריכים עכשיו לעשות כללים חדשים. לא יכול להיות כל אחד, ולא אפילו אנשים חכמים וגדולים. זה יכול להיות רק מצב של סנהדרין, שיש בית המקדש בנוי, והסנהדרין יושבת בלשכת הגזית, ויש לה את הכוח של כלל ישראל ושל כלל התורה, ויש לה את הסייעתא דשמיא הגדולה להתבונן ולדון בדברים באופן היותר אמיתי ויותר נכון. אז ייתכן, אומר הרב, יש אפשרות כזאת, שתבוא הסנהדרין ותגיד, וגם על פי התורה, תדייק ותמצא בתוך התורה בעצמה, שהתורה, מהתורה אפשר לשמוע שהיא אומרת שבמצב החדש הזה, השונה הזה, אז ההלכה צריכה להיות באופן כזה. יש להם את הסמכות. כי כמו שאומרת הגמרא במסכת שבת, שבא אחד ורצה ללמוד, למדני את כל התורה כולה, רגע, תורה שבכתב ולא תורה שבעל פה. אין דבר כזה. התורה היא מתבארת על ידי החכמים. אין דבר כזה שהתורה שבכתב בלי תורה שבעל פה. והתורה שבעל פה עניינה באמת להבין את התורה לעומקה, ולדעת מה באמת הרצון האלוקי ריבונו של עולם בתורה, ומתוך המילים של התורה, מתוך מה שכי בתוך התורה יש רמזים. התורה נלמדת אצלנו בפשט ודרש ורמז וסוד. אז יש כוח לחכמים להבין שהתורה אמרה, מה שהתורה דיברה, היא דיברה על מצב מסוים, והיום המצב הוא, היום, מחר, המצב הוא אחרת לגמרי, ומתוך דברי התורה, ובסייעתא דשמיא, זה רק הסנהדרין יכולים לעשות את זה, לא נביא. נביא אין לו סמכות. נביא יכול להורות הוראת שעה, וחכם עדיף מנביא. הם יכולים להגיד את זה. למה אני מביא את הדברים האלה? ראשית כל ללמוד את הכוח הגדול שהתורה נתנה בידי שופטים, השופטים והשוטרים, בידי הסנהדרין. וגם את ההיגיון העמוק שיש בדבר הזה, כי זה ככה חייב להיות, כי ככה זה צריך להיות. זה מסוכן להגיד את זה כי זה כאילו מזעזע, אבל זה רק כשאדם מסתכל במבט מוטעה. כלומר, כשאדם מסתכל במבט כאילו התורה משתנית, אבל התורה לא משתנית, המציאות משתנית. המציאות משתנית אז חכמי התורה צריכים להתבונן אם התורה דיברה גם על מציאות כזאת או לא דיברה על מציאות כזאת. כל עוד שלא תבוא סנהדרין תגיד את הדברים האלה, חס וחלילה מישהו ישנה משהו מדברי התורה, חלילה וחס. זאת אומרת שהתורה היא תורת חיים. הקדוש ברוך הוא מחדש בטובו בכל יום תמיד. הוא משנה את המציאות. המציאות היא גם כן, השתנות שלה זה לא מציאות שהעולם משתנה. התורה שהקדוש ברוך הוא נתן למצב מסוים. הקדוש ברוך הוא שברא את עולמו, והוא משנה את עולמו, מחדש בטובו בכל יום תמיד מעשה בראשית. והמציאות שלה הולכת ומתקדמת ומשתכללת ומתפתחת. אז התורה, שהיא תורה נצחית, עניינה בכל מציאות לכוון את המציאות החדשה באופן הכי נכון שצריך להיות. זה מה שמלמד אותנו הרב. אנחנו צריכים ללמוד, אני חוזר על הדברים שמקודם, צריכים ללמוד לחיות כציבור. תלמידי חכמים צריכים לדעת שאני בריאה וחברי בריאה, שכמו שהגמרא אומרת במסכת חגיגה, שזה פוסל וזה מתיר, זה אוסר וזה מתיר, זה מטמא וזה מטהר, והמחלוקת היא מחלוקות בעניינים של קריטות גם, בענייני אישות וכל העניינים, יושבים זה וזה אומר כך וזה אומר בכל, ואלו ואלו הכל ניתן מפי השם. כלומר, יש הבנות שונות. כשיש פרצופים של אנשים שונים, כך דעותיהם שונות. וצריכים לדעת לחיות ביחד, לחיות כציבור. על פי התורה. אבל כבר גם בתורה בעצמה יש דעות שונות. המצווה הבאה שיש בתורה, בפרשה שלנו, וזה מלך. גם לזה צריך הכשרה גדולה מאוד. צום תשים עליך מלך. מציץ אליעזר, הוא כתב ספר שלם על הלכות מדינה. והוא, יש לו פרק, שער, על מלך, על מצוות המלך. אז התורה, הפרשה שלנו, התורה אומרת, תבוא לארץ, ואמרת, שים עליי מלך, שום תשים עליך מלך. נחלקו הראשונים, האם זו מצווה לכתחילה, או רשות, או אפילו רק בדיעבד. שלוש דעות יש בדבר הזה. הרמב״ם אומר בהלכות מלכים בפרק א', יש מצווה למנות מלך, שלוש מצוות נצטוו ישראל בכניסתם לארץ, מצווה ראשונה למנות מלך. החינוך גם כן מונה את זה בתוך תרי"ג מצוות, מצוות עשה למנות מלך. הר"ן מדרשותיו אומר גם כן שיש מצוות עשה דאורייתא למנות מלך, והר"ן מסביר בהרחבה את ההבדל בין התפקיד של המלך והתפקיד של השופט. השופטים צריכים לשפוט על פי התורה בדיוק. ויש גם סייעתא דשמיא הגדולה. הוא מסביר לנו שהתורה מורה הוראות אפילו בעניינים שבין אדם לחברו, כל פרשת משפטים. ולכאורה בעניינים שבין אדם לחברו, זה יכול, בענייני ממון, זה יכול להיות הסכמה של בני אדם. אדם יכול לוותר על ממונו. אז יכול להיות, אז בעצם אם הציבור מסכים לעשות חוקים ממונים כאלה או אחרים, התורה אין עניין להתנגד לזה, כי אם אדם עושה למחול על ממונו, הוא יכול למחול על ממונו, הוא יכול לתת מתנות, אין בעיה. אם אדם מסכים שהנהגת הציבור תחליט איך לעשות את הסדרים הממונים ביניהם במקרה שיש חילוקי דעות וכדומה, מבחינת פסעת התורה לכאורה, זה יכול להיות מוסכם. התורה יכולה להסכים לזה לכאורה. אבל אומר לנו הר"ן, והתורה שקבעה כללים, ובדין דן לפי הכללים של התורה, אז יש השראת שכינה. השכינה שורה, כי הכללים שהתורה נתנה זה כללים שעליהם חלה השראת שכינה. כל מצוות התורה, שבין אדם למקום בוודאי, גם במצוות שבין אדם לחברו, בדינים של בין אדם לחברו, הקיום שלהם על פי בית הדין, זה יוצר השראת שכינה. המלך יש לו תפקיד נוסף. יש כל מיני מציאויות שונות שמתחדשות במשך הזמן, הוראות שעה, שלפי חוקי התורה, דרך הדוגמה, התורה אומרת כדי להניש אדם בעונש מוות, אז צריך בירור ממש מוחלט, שני עדים שראו בדיוק, וחמחמים אמרו שסנהדרין שורד את אחת ל-70 שנה, היא נקראת סנהדרין קטלנית. אז אם לא יהרגו אנשים שרצחו, אנשים שעשו עבירות כאלה שחייבים להרתיע, ושהרתעה תהיה קיימת, ולפי מה שהסנהדרין עושה זה לא מספיק מרתיע, יכול המלך, יש לו סמכות לתת עונשים שלא על פי התורה, בגלל הוראת שעה. וזה חשוב מאוד שיהיה מלך, שיהיה לו תפקיד כזה, שהוא ימלא, כי הכללים של התורה היא כללים יסודיים, בסיסיים, אבל המציאות היא כל הזמן מתרחבת ומתפשטת ומשתנה, וצריך בשביל זה גם השלמה של המלך, שהוא בכל המצבים החריגים, המשתנים, זה התפקיד של המלך. צריך מלך, מוכרחים מלך לפי זה, וצריך שופטים. גם לסנהדרין יש כוח לפעמים במקום מלך. גם בית דין יכול לדון שלא על פי התורה. אבל זה כשאין מלך, וכשאין מי שימלא את התפקיד הזה, אז יש כוח לבית דין, לא רק לסנהדרין, יש דעה של כל דור הדור, לבית דין המרכזי של הדור, ויש אפילו דעות שעוד יותר מרחיבים את זה, שבתוך עיר ועיר, שיש להם סמכות לתת עונשים, וגם בדור הראשונים נתנו עונשים, עונשים אפילו גופנים של... של לפגוע במי שהייתה אישה שמקולקלת, שגרו מענה קלקולים לאנשים, אז חתכו לה את האף, שתהיה מכוערת, שזה הלכה מיוחדת, זה אין הלכה כזאת בתורה, זה רק כוח של בית דין במצבים החרגים שאין ברירה, צריך לתת אנשים מרתיעים כאלה. אם כן, זה, כפי שאמרתי, זה דת הר"ן. אבל יש גם דעה שאומרת שהמלך, כמו שלשונה של התורה, זה לא מצווה חיובית, אלא מצווה רשותית. זאת אומרת, אם אמרת, שים עליי מלך, אתה מרגיש שצורך שיש לך מלך שהוא ינהל את העניינים, כי בלי מלך ההנהגה לא מסתדרת, אז התורה אומרת דרכים איך לעשות את המלך. זה צריך להיות מלך אשר יבחר השם, לא סתם למנות מלך. כלומר, זה לא לכתחילה. יש דעה שאומרת, אם אתה רוצה, אז התורה מצווה. מין כזה רשותית, מצווה שנובעת מרצון הציבור. והברבנל אומר בכלל למנות מלך זה בכלל לא לכתחילה. יש לנו ניסיון מר מאוד מהמלכים שהיו, ולכן הוא אומר ש הוא מצטט אותו כמו שהזכרתי בהלכות מדינה, נציץ אליעזר הוא אומר בלשונו שלו, בתקיפות וחריפות נגד מינוי מלך ובעד הנהגה רפובליקנית דמוקרטית. זה לא לשונו של אברבנאל. יוצא אברבנאל בתורה וספר, גם בפירושו על התורה וגם בספר שמואל, ואומר שאין מצווה למנות מלך מלכתחילה. יש, זה מין מצווה כזאת שבדיעבד, זה כמו יפת תואר, שלא מצווה לכתחילה, אבל בדיעבד היצר מתגבר, אז התורה, דיברה תורה כנגד יצר הרע, אז גם זה מין סוג כזה שדיברה תורה כנגד יצר, אתה רוצה מלך שהוא כמו כולם וכדומה, אז התורה מסכימה, אבל זה לא לכתחילה. והוא אומר כך, הדעה הזאת של שרים דווקא מלך היא כוזרת, לפי שלא, אין סיבה שלא יהיה מנהיגים רבים מתקבצים ומתאחדים ומסכימים בעיצה אחת, בסוגריים בית נבחרים, כנסת, ועל פיהם תהיה הנהגה והמשפט, והנהגותם תהיינה זמניות משנה לשנה או שגים על שנים, כשני שכיר או פחות מזה, או ביות הנהגותם זמניות, והם עתידים לתת את הדין אחרי ימים מועטים, יהיה מורה בשר ודם עליהם, וכבר למדנו, לימדנו החכם שהניסיון גובר על ההיקש. הביטו ראו הארצות שתהיה הנהגותם על ידי מלאכים, ותראו את שיקוציהם ואת גילוליהם, איש מהם כל הישר בעיניו יעשה, ומלא הארץ חמס מפניהם. ומי אומר לו מה תעשה? כלומר, אם יש מלך כזה עריץ, והיום הזה ראינו ארצות רבות, תהיה נהגתם על ידי מושלים ושופטים זמניים, והם הרודים בעם, ואיש אחד מהם בדבר יחטא, מה עוד מעט יבואו אחרים תחתם. ומי אשר יחטא יקבל עונשו כראוי, באופן שלא יזידו לעשות עוד. זאת אומרת, הנהגה שהיא לא מוחלטת כמו המלך שהוא נשאר, ואחר כך נשארים גם הבנים שלו יורשים אותו וכדומה, זה מסוכן מאוד, כי הוא מסתרר על הציבור ונוגס בו ועושה מה שהוא רוצה, ואחר כך הכוח החזק שיש בידו גורם בסופו של דבר קלקולים מאוד מאוד גדולים. על כן הוא אומר, הלכתחילה עדיף הנהגה משותפת ומשתנה ומתחלפת. ואחרי הריחוץ של הדברים של אברבנאל, לסתור את התפקיד שזה המלך, זה לא לכתחילה, אז מה זה, והשאלה, ואומרו ואמרת שים עליי מלך, אז הוא אומר, זה התורה לא אומרת שזה מה שצריך להיות. התורה אומרת כנראה מה שזה יהיה. התורה צופה את העתיד. והיא אומרת, תבוא אל הארץ, ואמרת, שים עליי מלך, כנראה שזה מה שיהיה. זה לא שהכרח ולא צורך, אבל זה כנראה יכולה להיות מציאות כזאת. אז יש תנאים, לא סתם לשים מלך. לשים מלך אשר יבחר השם. זה צריך להיות מלך עם המציאות, זאת אמורה להיות מציאות כזאת, אז תרדע לך, אתה צריך לכוון את זה באופן כזה שיהיה מלך אשר יבחר השם. האלשי חולק עליו ואומר, התורה אומרת במפורש, ובחכמים אמרו לנו שלוש מצוות ניצבו ישראל בבואם לארץ, שמלך זה הסדר שהתורה רוצה ש... אבל מה? אומר האלשי, שהתורה אומרת, התורה לא רוצה שהבקשה למלך זה יבוא מהעם. ריבונו של עולם, הוא מנהל את עם ישראל על ידי החכמים, על ידי השופטים, על ידי המנהיגים. אז אם אתה תבוא ותאמר, שים עליי מלך, אני מודיע לך, לא אתה צריך להגיד את זה, אלא שום תשים עליך מלך, אני אומר את זה. שזה יבוא מהשם, שהשם חכו למצב הזה. למה הקפידה הייתה בימי שמואל? כי לא חכו שהקדוש ברוך הוא יצווה את הציווי הזה ויגיד לשמואל, עכשיו הגיע הזמן, או לשמואל, או מי שיבוא אחריו, עכשיו הגיע כאן להמליך מלך בישראל, שזה צריך לבוא מהשם, לא מכם. וזה היה כאילו הביקורת על ישראל, שהם רצו מלך בשעה שזה לא צריך להתחיל מכם. אבל זאת אומרת, אבל באמת זה מצווה, והתורה מדברת על זה, והנביאים דיברו על זה, ולעתיד לבוא צריך להיות מלך. איך יכול להיות שזה לא מצווה, שזה לא מצווה לך תחילה? רק הסדר הוא, כך רוצה לבאר על שם. שוב פעם, הסעיפה הזאת, שאנחנו נהיה במציאות כזאת, שיש מלך ישראל שולט ומכוון את עם ישראל על פי רצון השם, אנחנו מאוד מתקרבים לזה, ברוך השם. אנחנו כבר פה בארץ ישראל, ואנחנו נמצאים בתהליך. יש עוד כמה שלבים לעבור, הם יכולים להיות מהירים, הם יכולים להיות לא ממש מהירים, אבל אנחנו בדרך, אנחנו כל הזמן מתקדמים. פרשה הזאת, פרשה שהולכת ונהיות חיה, ועל זה אנחנו צריכים להתפלל, לבקש מריבונו של עולם. כל התפילות שלנו זה תמיד במהרה, במהרה וברחמים. מתחילת ספר דברים, התורה אומרת לנו, כל הספר עניינו, אנחנו עומדים כבר על סף הכניסה לארץ ישראל, בערבות מואב, ומשה רבינו מדריך להתכונן לקנת הכניסה לחיים של ארץ ישראל, והתורה חוזר ואומר עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם, לא לפחד, לא מהגויים, אף על פי שהם גדולים ועצומים מכם. וזה חוזר בפרשת דברים, ואחר כך חוזר עוד פעם בפרשת עקב, כי תאמר בלבך, רבים הגויים הגדולים ועצומים ממני, לא תירמר. למה לא לירמר? הם יותר גדולים מישראל. לא, זה טבעי שאדם יפחד מאויב גדול ממנו. לא, עם ישראל לא הולך על פי הטבע. זה לא, הקדוש ברוך הוא הולך איתנו, הוא הולך לפניכם, השלם לוקחים עליכם, הוא ישמיד אותם. כלומר, הוראת התורה אמונה, להיות מאמינים. אני חוזרת לזה עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם, אנוכי השם אלוקיך אשר הוציאך מארץ מצרים. ראיתם את המופתים הגדולים, ראיתם את הניסים הגדולים. אתם צריכים לדעת שעם ישראל הוא עם של השם, והקדוש ברוך הוא כל הזמן מנהיג אותו, לא על פי הנהגה הטבעית, אלא על פי הנהגה האלוקית. ולא להיות, לא לפחד. לא לפחד, פירושו של דבר להאמין, אמונה, להיות מאמינים. זאת ההדרכה של התורה. התורה מדריכה אותנו, אנחנו הולכים בדרכי השם, אנחנו מתבוננים עכשיו בתוך המציאות, ורואים את המצב המורכב הזה של האמונה מעם ישראל, וחושבים איך אפשר לשנות את כל המציאות הזאת, וכל פעם גלים חדשים של משברים, ונראה שכאילו הם גדולים עלינו. יכול להיות נראית ככה. כיוון שאנחנו הולכים על פי דרכו של ריבונו של עולם, הוא איתנו, הוא איתנו. אנחנו צריכים להיות תמיד מלאי אמונה, לא להיות מפחדים, בין שמה אולי תתגבר איזה רוח רע וכו' וכו'. זה לימד אותנו הרב, שלהסתכל על כל המציאויות, להסתכל במבט הכל מכוון מכל בעיה שאתה פוגש. בעצם הבעיה הזאת היא לא בעיה, היא לא איזה דבר שבא לקלקל, אלא זה ירידה של צורך עלייה. וכשמלאים אמונה, אז מצליחים יותר, אז יש ביטחון, תחושה של עוצמה, אז עושים דברים גדולים. ככל מה שהאמונה יותר גדולה, הדברים יותר גדולים. כך בציבור וכך ביחיד, כל אחד ואחד נמצא במלחמת, הרב קורא לזה מלחמת עולם, בין שני הכוחות הרוחות שיש בעולם, בעירות הקודש. זה המלחמה הכי מתמשכת מאז ימות עולם, בין הטוב ובין הרע. וקדוש ברוך הוא, ומלוא הקדוש ברוך הוא עוזרו, אינו יכול לו. זאת אומרת, זה הסדר הוא, שבעצם כביכול הכוח השלילי הוא כוח כזה שבאופן טבעי אי אפשר לנצח אותו. אבל הקדוש ברוך הוא עוזרו. תמיד הקדוש ברוך הוא עוזר. אז תמיד אנחנו יותר חזקים מהכוח השלילי, מפני שהקדוש ברוך הוא עוזר. אבל אדם צריך לקחת מן הכלל גם אל הפרט. שכל אחד צריך לדעת שבשאיפות הגדולות שלו, להתקדם, לעלות במעלות הקודש, לתקן את מידותיו, להשתפר, ריבונו של עולם איתו, ולהיות בטוח שיש לו יכולות מתקדם, ולא לפחד מחולשות, להיות מלא אמונה שיש לי את הכוח להתקדם. מאיפה ניקח את הכוח? מתוכנו, בתוכנו. ריבונו שלנו נמצא בתוכנו, הניצוץ האלוקי, האלוקי הוא קבוע בתוך כל אחד ואחד מישראל, ויש לנו המון המון כוחות להתגבר. האמונה הזאת היא מעצימה את הכוחות והיא נכונה. וגם צריכים להסתכל בפרופורציות נכונות. אדם צריך להיות לא ביקורתי באופן מוגזם, לא גם מתעלם מהחולשות, אבל לא ביקורתי באופן מוגזם. אנחנו נמצאים בחודש אלול, חודש שכל עניינו במיוחד. כל השנה צריכים אנחנו נתקן, אבל חודש הזה הוא חודש מיוחד, חודש 40 יום עד יום הכיפורים, שעניינו לעשות חשבון נפש, ולכל אחד בודק את עצמו, לראות מה יכול עוד להשתפר, או עוד יכול עוד להתקן. אבל הבדיקה הזאת היא צריכה להיות בדיקה נכונה, לא לחטט איפה שלא צריך. הזוהר אומר שכמו שאדם בודק חמץ, אז הוא לא צריך לבדוק במקום שלא מחביא, לא שמים חמץ. שם לא צריכים לבדוק. לא צריך לבדוק מלמעלה אף פעם שאדם לא מגיע. ולא צריך לבדוק גם מלמטה שאדם לא שם חמץ למטה. צריך לבדוק איפה שיש, לא איפה שאין. אז גם לא צריך לחפט יותר מדי גם את אדם בתוך ההנהגות שלו. משהו הוא מכיר שיש צריך לתקן בבדיקה, אז הוא מודע לזה. ולהיות בטוח, ראשית כל, כיוון שהוא כולו, כל אחד מאיתנו רוצה להיות מתוקן, ואף אחד לא רוצה לעשות דברים לא טובים. ואם חלילה מישהו נכשל, זה לא מתוך רצון. זה מתוך חולשה שאין לו כוח, אבל הוא מצטער, מצטער על זה. אז זה סוג של עבירה שלא מזיד. היא או שוגג או אונס, או שוגג קרוב לאונס, או איזושהי מדרגה כזאת, וצריך להתייחס אליה באופן כזה. לא להתייחס לזה כאילו אני לא בסדר, באופן כזה שאני חוטא במודע, ברצון. זה לא ככה. אדם לא חוטא במודע. ואם אדם מסתכל באופן כזה על עצמו, אז הוא לא מפחד מהחולשות. נכשל, עוברים הלאה, מתקדמים. שבע יפול צדיק וקם. צדיק נופל גם כן. שבע פעמים, זה המון. שבע זה לשון רבים. לשון כאילו הרבה, 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 הרבה. כן. אז זה צדיק. אבל מה הצדיק? הוא נופל מהר קם ומתקדם. לא מתעכב, למה נפלתי, מה נפלתי, ואיך אני אעשה שאני לא אפול עוד פעם. רץ קדימה. עוזב את זה, לא מסתכל אחורנית, אלא מתקדם, ולאט לאט בונה את עצמו, בולך, ויכול להיות שאחר כך עוד פעם יפול, אז מה, אז הוא יקום, לא מפחד. יפול יקום, יפול יקום, יפול יקום. לא מזלזל חס וחלילה בנפילות, אבל לא מפחד. הרשע, הוא, הם הקרו ונפלו. הוא לא רוצה לקום. הוא אומר, אם אני אקום, אני אפול עוד פעם. אז מה יש לי לקום? הצדיק אומר הפוך. אם אני אפול, אני אקום. הרשע אומר, אם אני אקום, אני אפול. הצדיק הוא מאמין שהקדוש ברוך הוא יעזור לו, לא מפחד. להיות מלא ביטחון, הקצב של ההתקדמות הרוחנית היא קצב אחר לגמרי. אם אדם כל הזמן פוחד וירא, הרב לימד אותנו שבמהלך התשובה, אז במקום לברוח מהחטא, צריך לברוח מהרע, צריך לרוץ אל הטוב. אתם מבינים? התשובה היא זה מהלך. מהרע אל הטוב. יש כאלה שבורחים. בורחים? זה הפחדנים. בורחים מהרע. יש כאלה רצים אל הטוב. מה זה? קדימה, רוץ, תכבוש מעמדות חדשות, תתקדם יותר ויותר. מה זה? אנחנו לא פחדנים שבורחים, אנחנו גיבורים, אנחנו מנצחים. זה כל ספר אורות התשובה, הרב מלמד אותם, תסתכלו בצורה בריאה על החיים. לא בצורה כזאת, כאילו החיים קשים, מורכבים, צריכים לדעת איך, איך כמה שפחות ליפול, כמה שפחות להיכשל. לא ככה. להסתכל, להסתכל באופן חיובי, אנחנו רצים קדימה אל הטוב, יש מכשולים, מתגברים, ואז יש סייעתא דשמיא גדולה מאוד. אני עוד פעם רוצה לקבל בברכה את התלמידים החדשים, זה מאוד משמח את הלב לראות בית מדרש מלא וחדר אוכל ממש צפוף, זה קצת אולי אפילו מכביד, אבל הלוואי שיהיה עוד יותר צפוף. וכשיש 8 בחדר, אז בכלל הישיבה תעלה קומה גבוהה מה? 8 אמרנו כבר, זה מעל הטבע 8. זה כבר בלתי אפשרי, זה רק מעל הטבע. אבל והעוצמה של תורה, כשאנשים יושבים, בית מדרש מלא, שיושבים ולומדים בתורה, איזה שמחה גדולה בשמיים, איזה תרוממות, איזה עוצמות רוחניות אנחנו מקבלים ועם ישראל מקבל. אנחנו צריכים לדעת שהכוח של התורה הוא כוח עצום. אין כוח כמו הגדול הזה, לאין אפילו ביחס למצוות. לימוד תורה של עם ישראל לומד, שאנשים לומדים, שאנחנו לומדים, מרומם את עם ישראל. וגם כשמסתכלים באמונה ויודעים שזה ככה, זה עוד יותר מרומם. כי כל מה שאדם יודע את ערכם של המצוות וערכה של התורה, זה עוד יותר מעלה. אז אני מברך את כולנו, כולכם, שבעזרת השם, שהימים האלה יהיו ימים מרוממים, מקדמים, ושנגיע בעזרת השם לימי הדין מוכנים, ושנזכה שבשנה טובה ומברכת לכל ישראל ולנו. לא מן הנמנע שהשנה הבאה לנו טובה תהיה שנת גאולה, לא מן הנמנע. אף אחד, באף מקום לא כתוב שזה לא יהיה. יכול, אי אפשר לב. צריך להיות לחשוש לזה, תמי חשמי בית. ואנחנו צריכים להיות מוכנים בעזרת השם.